אז מה, Elden Ring?
לא, אבל אני כן, כן רציתי להגיד לך שאני משחק מיני שוט אפוסטרופי אדוונצ'רס. כבר שיחקתי 4 שעות מאז אתמול, והוא ממש, הוא ממש יופי. אתה גרמת לי לרצות לשחק בו, ואני לא כועס.
מצוין, הוא משחק מאוד זורם.
מאוד. זה מדהים שזה 2 אנשים שפיתחו אותו. מאוד מרשים. הכל מאוד סמוד.
הוא רק על סוויץ' או ש...
מיני שוט? לא, אני שיחקתי בו על PC. אני חושב שיצא במקור רק ל-PC?
אני על המחשב גם.
אין אותו לקונסולות אחרות.
לפי גוגל, רק ל-PC. כאילו, ב-Mac, אבל רק למחשבים.
וואלה.
לא, הוא בטוח על סוויץ' אני חושב.
הוא לגמרי נראה כמו משחק שיהיה בוודאות על סוויץ', אבל אני לא רואה...
טוב, זה 2 אנשים, כנראה חלק מהמגבלות זה שקשה לפתח לעוד לקונסולות.
אז כן, ברוכים הבאים לפרק ספשייל פיינל פנטסי.
כן.
טוב, בואו נעשה את הפתיחה כמו שצריך. גיימפוד, הפודקאסט של בלוג המשחקים גיימפד, פרק ספשייל פיינל פנטסי 7 ריברת. אני עופר שוורץ ואיתי
שחר גרעין.
יאיר דוני,
היי לכם.
היי לכם גם.
באתי להגיד שאני בעיקר דיברנו מקודם, אני מנסה לראות כמה אני מבין ממה שקרה בפיינל פנטסי, ואני לא חושב שאני הבנתי את זה תוך כדי ששיחקתי את זה, בשביל לנסות חודשים אחרי זה, להיזכר בדיוק מה חשבתי על זה.
זה בסדר, אנשים שיחקו בכאילו בין 10 ל-27 משחקים של קינגדום הארץ, בלי להבין שום דבר מה שהלך שם.
27.3.
סליחה, נכון. אז כן, השבוע גם דל במשחקים, כי לא יצא שום דבר גדול חדש, ואני בעיצומו של ריפליי של אלדן רינג, וגם דל בחדשות. אז במקום זה אנחנו מקליטים את פרק הספשייל המובטח. מי שלא שיחק בפיינל פנטסי 7 ריברת ורוצה להימנע מספוילרים, אל תקשיבו לפרק הזה.
תברחו.
Goes without saying. או שימו אותו בבקלוג ותקשיבו לו אחר כך אחרי ששיחקתם במשחק. אנחנו הולכים מהרגע הראשון להיות ספוילרים all the way. אם אתם רוצים להקשיב לדעות הכלליות שלנו במשחק, אז דיברנו עליו באיזה 4 פרקים קודמים נראה לי. With that out of the way, בואו נתחיל. יאיר, אתה רוצה לספר לנו מה אתה זוכר
אני חושב שאם אני אספר, אז אם אני אתחיל, אז אנחנו נתחיל מהסוף, כי זה בגדול מה שאני זוכר. זה מה שאני זוכר הכי בבירור.
כן, יאללה, פרק ספוילרים, all the way.
כן, נתחיל משם. עם גילוי נאות שאני לא שיחקתי באופן מלא במשחק המקורי, לא כשהוא יצא, לא מאז. יש לי אותו על איזה 8 קונסולות או פלטפורמות שונות, אבל מעולם לא ממש שיחקתי בו מההתחלה ועד הסוף. אני כן יודע מה קורה, לפחות בנקודות סיפור הגדולות, בלי הפרטים הקטנים, ואני מאלה שנורא אהב את הסוף של המשחק הקודם, של רימייק, שזה הרגיש של סוג של, הם דיברו שם על הוויספר, שזה היה נראה כמו התחלופה של הקהל, של כל דבר שלא היה בדיוק לפי המשחק הראשון, אז הם כאילו הם עצרו ואמרו לא, ככה זה לא צריך לקרות, כאילו ה-Arbiters of Fate, של לנסות לשמור על המשחק במסלול המקורי שלו, שבסוף הם נשברים.
כן, זה היה מטאפורה לא מאוד עדינה.
נכון, ואני מאוד אהבתי את זה, כאילו הקטע של, אוקיי, קיבלתם את המשחק, מעכשיו אנחנו נעשה משהו חדש, אנחנו לא קשורים יותר לגורל, והיה הרבה רמזים, סיפורים על זה שזה רימי כאילו בקטע של מולטיברס, העולם מקביל למה שהיה במשחק המקורי, זה לא סיפור מחדש של אותו סיפור, ואני מאוד מאוד אהבתי את הכיוון הזה, וזה נראה כאילו באיזשהו מקום הם חזרו צעד אחורה עם ריברס, שממה שראיתי כל מיני סרטוני השוואה של המשחק הזה למשחק המקורי, די קורה אותו דבר בדיוק, כמעט אחד לאחד, כולל קטעים מסוימים כן, קטנים, אני... אבל אם נתחיל מהסוף, הם כאילו, הם מנסים לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. המשחק נגמר בקטע הדאז מפורסם של, של אריק מטה, וזה נראה כאילו לרגע הם מנסים לעשות משהו שונה, אבל אז גם לשמור על זה של לא ככה זה צריך לקרות, ולהכנס לתוך הסיפור, ולא הבנתי, זה קרה, זה לא קרה, רגע נראה שהוא קלאוד מצליח לעצור, את הספרות מלגרום הזה, אבל אז יש איזשהו שבריר של שנייה של קוד במטריקס שנשבר, ואיכשהו היא כן מתה, אבל הוא עדיין רואה אותה, אבל מה לעזאזל קרה, אין לי שמץ של מושג, לא יודע אם הם יודעים מה זה, מקווה שהם, יש להם תוכנית, והם יודעים איך, איך זה המשיך הלאה, אבל לא ברור לי כל כך מה ולמה וקרה, וזה חלק מהסיפור, זה נראה, שזה לא ברור, אבל קצת שם אותי פחות נלהב לראות מה החלק הבא קורה, כמו שקרה לי בסוף רימייק, שאמרתי, טוב, זה פתוח, עכשיו הם גם יכולים לעשות את זה, והם די חזרו בדיוק לאותו מבנה.
כן, אני רציתי קודם כל להגיד שאני בטוח שיש להם כבר תוכניות מאוד מפורטות למה יהיה במשחק הבא, כי כל הסימנים מצביעים לזה שהוא יצא עוד 3 שנים. אז זה, הרוב צריך כבר להיות כתוב אם לא במהלך פיתוח.
זו לפחות התוכנית, נכון.
כן. ו... כן, זה הדבר הכי גדול שכזה יושב על המשחק הזה, זה כל הקטע הזה של הוויספרס והגורל, וזה משהו שגם אני מאוד חשבתי עליו בזמן ששיחקתי, שרימייק היה ממש נכנס חזק לכל זה, ו... כן, הסוף שראה את כזה ה-C של כל הסיפור עם הוויספרס, ואז ריברת פשוט מתעלם מזה עד כזה שעה האחרונה בערך.
אני כאילו מזכיר את זה באמצע, מחלק אותם לקבוצות, יש טובים ורעים או לבנים ושחורים,
זהו,
כאילו...
אבל בצורה מוזרה, זה כאילו הוויספרס היה תפקיד מאוד ברור ומוגדר ברימייק, ואז פתאום יש וויספרס ששייכים לספירות, ויש וויספרס כאילו נלחמים אחד בשני, ויש כאילו, זה פשוט, אני לא יודע, הם קצת איבדו את אותי שם עם כל מה שקורה עם הוויספרס, ומרגיש כאילו הם קצת איבדו את עצמם גם מאיך שהם, כאמור, התעלמו מזה ל-99% מהמשחק. מעבר לזה שלא הבנתי את כל מה שהלך שם עם הוויספרס, גם פחות אהבתי את זה, גם מהעלילה של רימייק, וגם מספציפית האספקט הזה של רימייק.
אני לא מסכים עם הסנטימנט, אני מסכים עם האמירה של יאיר, שהם ניסו לשמור על ההוגה וגם לאכול אותה, אבל אני דווקא חושב שבקטע קצת לא צפוי, הם הצליחו. הם הצליחו לשמור על ההוגה ולאכול אותה, יש, המשחק מתרחש גם ביקום מקביל שבו הם אכלו את ההוגה, וגם ביקום מקביל שבו הם לא אכלו את ההוגה, ושברו אותה. ככה אני רואה את זה לפחות. אני מסכים שיש עכשיו הרבה מסתורים בנוגע לוויספרס, ומה הם בדיוק. אז יש כמובן את המטאפורה מרימייק, שהוויספרס הם הרצון של המעריצים, שזה יהיה אותו דבר, רק חדש ונוצץ עם גרפיקה יפה. אבל הטקסט, כלומר, בתוך המשחק, הוויספרס תמיד היו כוח שמפעיל הזרם החיים, שמפעיל הכוכב שלהם, כדי לגרום להכל לעקוב אחרי איזשהו גורל. ובסוף של רימק באמת הם הביסו את הגורל במידה מסוימת, ולכן הרבה דברים לא היה ברור אם הם יקרו כמו שהם קרו במשחק המקורי, או שהם יקרו שונה. ואיך שאני לפחות הבנתי את המשחק, זה הם עשו שני דברים. אחד, זה הם המשיכו את הקו של הגורל מת, כלומר, לכוכב כבר אין את אותה שליטה שהייתה לו עם הוויספרס, ויש גורמים אחרים שעושים מניפולציה ומשתמשים בוויספרס, או באיזשהו כוח דומה מאוד לוויספרס, ואנחנו ראינו בעצם במהלך המשחק כל מיני רמזים למי הגורמים האלה, אחד מהם זה ברור, זה האויב המרכזי של המשחק, זה ספירות, והשני, בהנחה שיש באמת רק שניים, זה כנראה אריס, זה כנראה אריס לא יודע אם מהעתיד, או אריס ממיקום מקביל, אבל זו כנראה היא שמנסה להשתמש בכוחות דומים, כדי למנוע מספירות, ולמעשה להרוס לא רק את ה... או עולם, אלא במקרה הזה, שזה אחד ההבדלים המשמעותיים מהמשחק המקורי, להרוס את כל היקומים. זה השינוי הכי גדול, שיש יקומים מקבילים.
או שזה קלאוד, יש כאילו סימנים מאוד מובהקים שקלאוד מסוגל כאילו לראות את כל היקומים המקבילים ו...
אז בסוף, באמת זה מה שקלאוד עושה. קלאוד בסוף, בגלל הקרבה שלו לאריט, בגלל מה שאריט עושה, ובגלל שכנראה אריט יודעת שהיא לא תשרוד, היא נותנת לו את היכולת הזאת, לא יודע אם בכוונה או לא, אבל נראה שהיא נותנת לו את היכולת, זה מאוד ברור בסצנה הממש האחרונה של המשחק, שהם כולם, הם מתקנים את המטוס, והם טסים לאנשהו, כנראה לצפון, ושם רואים שקלאוד הוא היחיד מבין כל הפרטי, שרואה את הקרע בשמיים, שזה משהו שראינו ביקום מקביל, במשהו שהוא בבירור יקום מקביל. והוא היחיד שרואה את זה, וכל האחרים לא רואים את זה. אני לא חושב שזה בהכרח משהו שאריף ניסתה לעשות בכוונה, אני חושב שזה איזושהי תופעת לוואי של מה שהוא עבר, של זה שהוא עבר בין היקומים וחזר ליקום המקורי שלו, וזה השאיר בו איזשהו צלקת. מבחינת מה שקרה, אם אריף מתה או לא, אני חושב, בהתחלה הייתי מבולבל, ולא הייתי בטוח. שיחקתי במשחק פעמיים כבר, אז ראיתי אותו את הסוף הזה פעמיים, מאז גם צפיתי במישהו ביוטיוב לשחק בכל המשחק, אז אני למעשה ראיתי את המשחק 3 פעמים, וככל שהבנתי, ככל שראיתי יותר, אני חושב שהבנתי שהטקסט הרבה יותר פשוט ממה שנראה, מה שנראה לי בצפייה הראשונה. אני חושב שאריט בהחלט מתה, זה מאוד, זה לא משתמע לשני פנים, רואים שכל החבורה מאוד עצובה,
אבל, שנייה, אני אתן אותך פה, אבל למה היא מתה ואיך היא מתה פתאום כשראו אותו מציל אותה?
אז זה נשמע מוזר, אבל אם חושבים על קלאוד כדמות, זה למעשה עקבי. אנחנו ראינו במהלך המשחק הזה, וגם במהלך המשחק הקודם...
מה שהוא חושב שהוא מציל אותה, אבל הוא לא באמת עשה את זה?
שהוא חושב כל מיני דברים שלא בהכרח... לא, התפיסת מציאות שלו רחוקה מלהיות מדויקת. הוא מדמיין דברים שקרו, למשל... הוא מדמיין שהוא היה הסולג'ר שהגיע לעיר הולדתו ופגש שם את טיפה והיה שם במשימה עם ספירות, ובמשחק הזה אנחנו גילינו שהוא לא היה, היה מישהו אחר, היה את זק, שזה מישהו שאריף מכירה, אם מישהו שיחק גם בקרייסיס קור, אז הוא הדמות הראשית של המשחק הזה, זה משחק שהוא פריקוול בעצם לפיין פנטזי 7.
הוא לא היה שם בכלל או שהוא היה אחד מהחיילים הפשוטים?
אז הוא היה אחד החיילים הפשוטים.
אני קיבלתי את הרושם שהוא אחד מהשתיים האלה שנפתחו בנער או משהו.
אז צדקת, הוא אחד החיילים הפשוטים. אם אתה מסתכל מאוד טוב, אגב, על המודל של החייל הזה, ויש את הרגע שהוא עוצר את טיפה למשל מלהיכנס למפעל, למפעל מקו, זה בבירור הוא. זה מאוד בבירור הוא. עוד יותר בבירור, ממש בתחילת המשחק, כשיש את הפלשבק, כשקלאוד מספר מה קרה, מזווית הראייה שלו לפחות, יש את הרגע שבו מגיעים לבית של אמא שלו, שעולה בלהבות, וקלאוד אומר, הוא קורא לאמא שלו, ואם אתה מסתכל על הטקסט שעולה בצד של המסך, לא רשום קלאוד נקודתיים מודר, רשום סקיוריטי גארד נקודתיים מודר, וגם רואים שהסקיוריטי גארד שם משהו והוא זוכה לכיוון הבית. התפיסת מציאות של קלאוד זה משהו שהוא לא חדש, זה משהו שאגב במשחק המקורי, בגלל הטראומה שהוא עבר ובגלל הליכים רפואיים שהוא עבר כחלק מזה שהוא עובד בשינרה, הוא השתגע, הוא לא ספוי. ואני חושב שרואים את זה בסוף בצורה מאוד מובהקת.
אבל מה שאני, כאילו, אני מסכים, אבל א', כן, זה היה במשחק המקורי, ושם היה מאוד ברור מה קורה בסצנה עם סצנת מוות של אריט, וב',
נכון.
זה ההבדל בין כל שאר הדוגמאות הם במפורש, כאילו, בסיפור של העלילה של המשחק, זיכרונות של קלאוד. בניגוד לסצנה הזאת שהיא...
בלייב.
המשחק. בלייב, כן. וזה זה כאילו המשחק אומר, סייק, זה בעצם זיכרון של קלאוד, ולא אמרנו לכם כלום.
כאילו, וגם כשרואים אותו עושה דברים מטורפים, כמו לנסות להרוג את טיפה או משהו כזה איפשהו במפעל מקו הרוס, נכון. אז כאילו רואים שהוא מדמיין דברים, כאילו, המשחק, עד אותו רגע, או חוץ מאותו רקע מבהיר לך בדיוק מתי קלאוד מחרטט, מתי לא, חוץ מהפרולוג, ואז הוא חוזר לזה אחורה, אבל עם זה כאילו, הרפול חושי הזה שהוא פתאום חווה, כלומר זה מאוד ברור, ופתאום אתה רואה אותו עושה משהו אחד, פיזית משחק ועושה איזה משהו אחד, ואז טוויסט ואיכשהו פתאום יש תוצאה אחרת. שוב, יכול להיות שענו על זה במשחק השלישי, אבל זה הרגיש לי יותר מבולגן ולא ברור, ולא בקטע המסתורי המגניב של, מעניין מה קרה, לא ברור, זה כאילו...
אבל אני חושב שזה לא מאוד לא ברור, אני חושב שזה כן ברור, ואני חושב, ומה שאמרתי לגבי זה שראינו שקלאוד עושה את זה כבר בעבר שלו, כלומר, הייתה לו איזושהי טראומה, קרה לו משהו זוועתי למדי, בשלב הזה בריברט, לא מכירים את כל הפרטים של מה שקרה לו, אבל אם משחקים למשל קרייסיס קור, אז מכירים את כל הפרטים, אבל קרה לו משהו ממש נורא, שגרם לו להחליף את הזיכרונות שלו בזיכרונות אחרים, להחליף את האישיות שלו באישיות של מישהו אחר. ומה שקורה בסוף של ריברף, זה בעצם שאנחנו רואים את זה קורה לקלאוד עוד פעם, הוא מפעיל את אותו מנגנון הגנה, כי קורה לו עוד פעם משהו זוועתי, הוא רואה מישהי שהוא מאוד אוהב נרצחת מול העיניים שלו, על ידי מישהו שהיה פעם הגיבור הכי גדול שלו, שהוא רצה להיות כמוהו, והיום הפחד הכי גדול שלו זה שהוא יהפוך להיות כמוהו. הוא רואה את זה קורה מולו, והוא מדמיין מציאות אחרת שלא קרתה, שבה הוא הגיבור, והוא מציל את אריס, ומונע מספירות מלרצוח אותה.
כן, שוב, אני מבין לחלוטין את כל ההיגיון מאחורי זה, אני פשוט אומר שזה, איך שזה נראה במשחק, הטיעון הזה מרגיש כמו קופ-אוט.
כן, כאילו קורה את זה בלייב, באותו מוסריק, ותמיד ראינו את זה בדיעבד קורה. לא יודע, זה שוב, זה מוזר לי, זה יותר מבולגן מזה, זה גם קצת מבאס אותי שבקלות זה חלק מהמשחק הזה, הייתי רק כך סרטונים שמסבירים, כי יש כל מיני קטעים קטנים שאמרתי, וואנה, בטח הם הוסיפו את זה, וכאילו, לא, זה קורה, המשחק הזה קורה עם כל כמה שהוא שבר את שרשרות הגורל וכל מה שדיברנו, הוא עושה בדיוק מה שהמשחק המקורי עשה, כאילו לרמת הסצנות של רד 13 משחק פוקר, או משהו כמו המשחק הזה. כל סצנה שאני חשבתי שאין מצב שהייתה במשחק המקורי, הכל היה שם.
נכון.
והם פשוט הרחיבו את זה, והפכו את זה למשחק עולם פתוח, מודרני יותר והכל. אולי קצת הרחיבו.
חוץ מהממש הסוף.
נכון, אז היו, יש כמובן הבדלים, כי המשחק מכנית מאוד שונה, אבל הסוף זה, מבחינת העלילה, זה ההבדל הכי גדול. בעצם, הם באמת היו מאוד נאמנים למקור, הזכרת דברים כמו זה שרד מחופש לחייל, למשל, היה במשחק המקורי, הבר המוזר של האנשים הקרחים, שזה אחד הרגעים הכי טובים שאי פעם היו במשחק בהיסטוריה של המדיום.
קרה במשחק המקורי, זה כאילו...
זה היה במשחק המקורי, אז הם היו מאוד נאמנים למשחק, שזה אני חושב עקבי מאוד עם רימייק, ועקבי מאוד עם מה שהם רצו לעשות עם הפרויקט הזה, של הרימייק, של
אני קיוויתי, כאילו הרגיש לי שבסוף רימייק זה, זהו, אנחנו לא צריכים להיות נאמנים 100% למקור, אנחנו יכולים לעשות את הדבר השונה, הנה אנחנו מטאפורית ולא מטאפורית, שוברים את השרשראות שקולנו אותנו, ויאללה, עכשיו זה משהו בדוח, ואותי זה להיב בתור זה, וכאילו לקחו עם זה צד אחורה, ושוב, לא, בעצם כן, הכל חייב להיות לפי המסלול, והכל יקרה בדיוק. אז חלק מה... בתור מישהו שאתה יודע, אתה חי באינטרנט, אתה מכיר מה הולך לקרות, אני יודע מה הולך לקרות.
אז אני חושב שיש הבדל, ההבדל הכי גדול בין המשחק המקורי וריברט, אני חושב שהוא מאוד מהותי, ואני חושב שהוא מאוד מעניין ומוצלח מבחינת הכתיבה. וההבדל הוא שבניגוד למשחק המקורי, קלאוד לא יודע שהארית מתה. קלאוד... במשחק המקורי גם היה לו איזשהו סחרור מטה.
אין, לא בטוח.
וקלאוט לא יודע שארית מתה, הוא משוכנע שהיא חיה.
זה אני חושב עדיין מוטל בספק.
אני לא חושב שיש ספק, אני חושב שהוא בבירור חושב שהיא חיה והוא מדבר איתה. כל האנשים סביבו יושבים ליד, אחרי שארית מתה, הם כולם ישבו ליד המעיין הזה שיש שם, ובחו, והוא ישב שם והיה די עליז, ואז שברט אומר, טוב, אנחנו צריכים ללכת, איפה יותר זה, הוא אומר, כן, מתאים לי, בוא נלך, קול. והוא מדבר
כן,
איתה...
כן, אבל זה היה רוב ה...
וממציא איזושהי... שוב,
רוב
ממציא מציאות...
רוב האופי שלו, כל המשחק.
האופי של קלאוד?
כאילו, אני לא משוכנע שהוא לא יודע, או שהם לא זה, כי... זה משהו שיגלו מאוד מאוד מהר, כן? קשה... להתעלם מזה. הוא, יש לו אפס הבעת רגשות כמעט למעט באיזה שתי סצנות. לא משנה מה קורה.
אני לא חושב שזה נכון, הוא מביע המון רגשות במהלך המסע. יש קטעים שבהם הוא מאבד שליטה, ואז הוא הרבה יותר קר וכאילו מגניב ואכזרי. אבל במיוחד בהשוואה לרימייק, הוא עובר איזשהו תהליך של unraveling. ששוב, זה נאמן למקור. קלאוד עובר איזשהו תהליך של בעצם ספירות משפיע עליו, וזה מוסבר אגב בעלילה, לא בעלילה של ריברט, אבל זה מוסבר. בהמשך המשחק בעצם. במשחק המקורי.
כן,
אבל...
זה מרגיש לי כאילו הרבה מה שאנשים חושבים ומקרינים, כאילו, זאת אומרת, אתה מכיר את מה שקרה ב-Reunion או Crisis Core, אתה מכיר את מה שקרה מזה, ואתה מכיר את זה, ואתה אומר, אתה רואה לאן הם הולכים, ואתה רואה נותקים, אז בתור מישהו שלא מכיר את זה, והקונטקסט של המשחק הזה זה רימייק, והמשחק הזה, חסר לי הרבה מזה. חסר לי הרבה מהדברים האלה, וחלק מזה זה סימן שאלה מגניב, כמו הקטע של היקום המקביל של זאק ומה שמתחבר, זה מבחינתי היה משהו סימן שאלה שמגניב אותי לגלות מה קורה שם. אבל הרבה מהדברים זה, למה? ולא, באמת לא ברור. שוב, כלבי שמכיר את הסיפור ומכיר את הרקע, אתה אומר, אה, זה ככה וככה, הם בטח הסבירו את זה ככה וככה, ואתה כאילו כבר בונה לעצמך, ואת כאתה מכיר את הרקע והם משתמשים באותו תבנית, אני קיוויתי שהם ייתנו הרבה יותר קונטקסט אינגיים למי ש... לא סירק במשחק המקורי, והם אובייסלי מכוונים לקהל הרבה יותר רחב ממה שסירק במשחק, מי שסירק במשחק המקורי.
ורימייק היה מאוד מוצלח בזה, ולהיות טוב בתור משחק בפני עצמו,
נכון.
גם למי שלא שיחק בפיינל פנטזי 7.
עכשיו שוב, יכול להיות שכל השאלות האלה שאני שואל, שהם נותנים להם תשובות במשחקים מסביב, יענו במשחק 3, איזה R שלא ייתנו לו, כן? יכול להיות. ואז נסתכל על כל זה כמשהו אחד. אבל כרגע... ריברט הרגיש לי הרבה יותר מבולגן, עלילתית, והוא גם פרק אמצעי של סדרה, כן? אין לך את ההתחלה
בדיוק.
של...
בדיוק, אני חושב שמשם זה בדיוק נובע. זה פרק אמצעי של טרילוגיה, ויש לו את החולשות שיש לכמעט כל כן? פרק אמצעי של טרילוגיה. זה נכון לגמרי. אבל מבחינת ההסתכלות שלי כאמצע פרויקט שאני מאוד נהנה ממנו, ומבחינת ההיכרות שלי עם הסיפור באופן כללי, אני מבין, אני חושב, מה הם עושים, ולאן הם מכוונים, וזה ממש מגניב. ואם אני לא הייתי יודע את הדברים האלה, אז הייתי אומר, אוקיי, זה הדברים האלה לא ברורים, אני רוצה לדעת מה קורה שם, שזה בדיוק, אני חושב שזה בדיוק מה שהיוצרים היו רוצים שתרגיש, כדי שתרצה לשחק במשחק הבא, ולהבין מה קרה. אז יש סימני שאלה, יש קווי עלילה שהם נשארו פתוחים, וככה זה במשחק שברור שיש לו המשך.
לא, אבל יש גם דברים
שכאילו... וככה זה במשחק שהוא אמצע סיפור.
יש דברים שקרו בלייב שאני לא מבין, שאילו פתאום מה להזזל ולא, פתאום יש את הזרועות האלה בסוף, עם מה שטנטקל שרצים, פרח או זרועות, לא ברור לי איך לקרוא לזה, ופתאום ספרוס מוביל ונותן לו את הבלק מטריה, וזה כאילו יש דברים שמרגיש כאילו חתכו סצנה איפשהו וחסר הרבה דברים באמצע, ובאמת לא ברור, וזה לא בקטע המגניב, מעניין לאן הם לוקחים את זה ומעניין מה גרם את זה, אלא מה להזזל קרה פה, פה אני חולק עליך שהם עשו את זה בצורה טובה, או לפחות הכיוון, אני אין לי שם שמושג מה קרה בשעה האחרונה של המשחק הזה. הוא פתאום, הוא השתלט עליו, הוא לא השתלט עליו, למה הוא מצליח להשתלט עליו מלכתחילה? איפה נעלמו ה-15 שניות האחרונות שפתאום כאילו זה... לא יודע.
אז למה הוא יכול להשפיע עליו בצורה הזאת? שוב, זה עלילה, זה קו עלילתי שהוא כרגע פתוח לקראת המשחק הבא, זה מה שאתה אמור לעשות כשאתה מתכנן המשך. אתה אמור להשאיר סימני שאלה כאלה. לגבי מה קרה, אני חושב שהם היו מאוד מובהקים בנוגע למה שקרה. כאשר קורה משהו שהוא בבירור בדמיון של קלאוד, הוא בבירור בדמיון של קלאוד. אתה רואה אותו אחרי הקרב, שהוא הולך לארית, כשאנשים נמצאים סביבה, הוא מתקרב אליה, ופתאום כל השאר האנשים נעלמים, פתאום הוא נמצא גם בחלל אחר לחלוטין, ופתאום ארית ערה, והוא אומר לה, בואי, צריך ללכת, והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, כן, אני בא. וזה דברים שבבירור שאר האנשים בפארטי לא רואים, וזה נעשה באופן עקבי כל פעם שקלאוד מדמיין משהו כזה. כל פעם שהוא נשברת לו תפיסת המציאות עוד קצת, והוא מדמיין עוד משהו, וממציא לעצמו איזשהו משהו שינחם אותו בגלל מה שהוא עבר, זה ברור שהוא היחיד שחווה את זה, זה ברור שזה בעולם אחר, זה ברור לא בעולם אחר מבחינת יקום מקביל, שזה חלק מהחידוש לסיפור, אלא בעולם אחר מבחינת זה שקלאוד לא שפוי, והוא מדמיין דברים. זה מאוד ניכר מיד אחרי הקרב, זה מאוד ניכר במהלך הקרב, כי לא יודע אם שמתם לב, אבל מיד אחרי שספירות הורג את אריס, ומתחילה סדרת קרבות בוס הלא קצרה של הסיום, לכל הדמויות בפארטי, חוץ מקלאוד, יש ATB בר מלא. כי הם ראו בדיוק מה שקרה, והם מכירים במציאות, והם כועסים, והם רוצים לנקום. ולקלאוד אין ATB בר מלא, כי הוא לא יודע שזה קרה, הוא חושב שהוא הציל את אריס. וזה עוד הבדל משמעותי, קודם כל זה טריק מאוד מגניב, לחבר בין המכניקה ובין הסיפור, שאגב, נעשה גם במשחק המקורי. במשחק המקורי, גם לקלאוד היה ATB בר מלא, כי הוא ידע שירית מתה. אז זה, כל הבדל כזה...
אתה מדבר על הלימיט בר.
הלימיט בר, כן. קראתי ל-ATB בר, סליחה, הלימיט בר. הלימיט בר שלו ריק ושכל השאר מלא, כי הם כועסים, כי הם יש, מלאים אדרנלין, כי הם רוצים למכור. והוא לא, הוא לא, הוא לא מרגיש ככה, ואין לו לימיט בר מלא, כי הוא לא יודע שזה קרה. וזה, שוב, אולי הודות לנאמנות שלהם למקור, בגלל שהם שחזרו כל כך הרבה דברים בצורה מאוד נאמנה, כאשר יש את ההבדלים האלה, הם פתאום הם חדים, פתאום ברור שזה נעשה בכוונה, בגלל שהם כל כך התאמצו לשחזר כל מיני דברים קטנים ובדיחות קטנות ואפילו משפטים קטנים ודמויות NPC חסרות משמעות שמופיעות גם במשחק המקורי וגם במשחק הזה, כשהם משנים משהו, אני חושב שזה מאוד ברור שזה בכוונה. זה לא, לא בגלל שהם טעו או לא שמו לב או לא חשבו על זה. כי בבירור הם חשבו על הכל. הם חשבו על לשחזר את כל הדברים כמה שרק יכולים. אז שוב, זה עוד הבדל, אבל אני חושב שההבדל הזה שקלאוד לא יודע שארית מתה, זה ההבדל מאוד משמעותי בסיפור, וזה גורם לי מאוד לצפות למשחק הבא, כי שוב, זה הדבר, אחד הדברים האחרונים שקרו במשחק, וזה ההקדמה למשחק הבא, וזה שם את קלאוד במקום מאוד שונה משאר הפארטי, שאיתה הוא בעצם במסע עכשיו, ומנסה להציל את העולם איתם. אז אני חושב שזה, בגלל זה אני חושב שזה מוצלח, בגלל זה אני חושב שזה נעשה בצורה טובה, ואני מסכים שיש דברים שהם לא הוצגו בצורה אלגנטית, אבל אני חושב שהם כן הוצגו, ואני חושב שהטקסט, הפשט של הטקסט, הוא באמת מה שקרה. אפשר לנסות לעשות דברים אחרים, אבל אני חושב שהפשט של הטקסט זה מה שקרה.
אני פשוט חושב ש... זה אומר דברים טובים פוטנציאלית למשחק הבא, לחלוטין. אני פשוט לא רואה איך זה טוב למשחק הזה. זה, המשחק הזה הוא כאילו, יש את הפתיחה עם כל הזיכרונות של קלאוד, שזה גם היה במקור. יש, whatever, 80-100 שעות של ללכת בקו ישר אחרי ספירות, ואז יש את השעה האחרונה שהיא שונה. אז אם מורידים את השעה בהתחלה והשעה בסוף, זה פשוט, כאילו הם לקחו את כל הקטע שלא קורה בו שום דבר גדול בסיפור, במשחק המקורי. יש הרבה בניית דמות וזיכרונות ודברים כאלה ומערכות יחסים שזה אחלה. אבל מבחינת העלילה הכללית, בייסיקלי לא קורה כלום. הם רק רודפים אחרי ספירות ואז הם מגיעים לספירות, וזהו, נגמר המשחק. וזה המשחק.
נכון.
וזה מה שהכי מפריע לי בו.
זה נכון, ואני חושב...
זה שקר. מה שהכי מפריע לי בו, כבר דיברתי על זה, זה האינסוף מיני-גיימס. אבל זה מבחינה העלילתית, זה מה שהכי מפריע לי בו.
כן, אני גם חושב שזו ביקורת לגיטימית, ושהיא נובעת באופן, אני חושב, מוחלט כמעט, מכך שזה משחק שני בטרילוגיה. אם אתה מסתכל על טרילוגיות עבר, מס אפקט למשל. במס אפקט 2, מבחינת העלילה הגדולה של הטרילוגיה, של המלחמה נגד הריפרס, לא קורה כלום. לא, לא, יש איזה משימת צד של הריפרס שמצליחים לעצור בסופו של דבר, אבל כל מה שיש במס אפקט 2 זה לפגוש דמויות מעניינות, להכיר עוד אזורים ביקום של מס אפקט, וככה לאהוב יותר את העולם הזה של מס אפקט. ואני חושב שזה ככה גם בריברס במידה רבה. בעצם מכירים את הדמויות יותר, הדמויות עוברות איזשהו תהליך שהוא בעיניי מעניין, ויותר מהכל מכירים את העולם. שזה אגב משהו שרציתי באמת לדבר.
אבל שנייה, לפני שאתה מדבר על זה, ההבדל המרכזי הוא שמאס אפקט 2, הסוף שלו, כל הסקשן של הסוף, של הסויסייד מישן בסוף, הוא פי אוף של כל הבנייה של המערכות יחסים וזה. אני לא אהבתי את העלילה הכללית של Mass Effect 2, אבל הוא כולו, כל המשחק בונה לקראת הפי-אוף הזה של המערכות יחסים בסוף המשחק. וזה היה מעולה. ו-Final Fantasy Rebirth פשוט בונה את כל המערכות יחסים האלה, ואז נגמר המשחק. זה לדעתי ההבדל המהותי.
לא יודע אם זה נכון, כי שוב, בסדרה הזאת של קרבות הבוס, שהביאה לסוף המשחק, שזה, אם, זה, אם תרצה, זה היה מקביל ל-Suicide Mission, במס אפקט 2, יש את הקטע שנלחמים ביצור עם הטנטקלס, בג'נובה, או איזושהי, אחת הגרסאות של ג'נובה, ובהתחלה אתה נלחם בפארטי מסוימת, ואז האזור שבו יש את הקרב מתמוטט, וג'נובה נופל למטה, ואז תוך כדי שהוא נופל למטה, כל פעם אתה משתמש בזוג אחר של דמויות, שזה מאוד מזכיר, עכשיו אין פה, זה מאוד מזכיר את הסוף של מס אפקט 2, עכשיו אין פה את האלמנט המגניב במס אפקט 2, שאתה צריך לבחור דמות שתעשה משימה מסוימת, וצריך לבחור מתאים. שזה בסדר בעיניי.
כל ה... זה לא רק הקטע של ה-Suicide Mission במס אפקט 2, יש כל מה שקרה לאורך המשחק של הבניית מערכות יחסים נכנס לתוך מה שקורה, גם מבחינה הסיפורית של ה-Suicide Mission, וגם כל הדיאלוגים שקורים בכל זה, ופה זה רק, אוקיי, כן, יש לך קונפיגורציות שונות של הפארטי, אבל מעבר לזה,
נכון, כי זה משחק שונה, הקטע הזה של, אין את הקטע המרכזי של מספק, שזה איסוף דמויות, שזה קטע מרכזי במשחקי ביואר, של צירוף דמויות לצוות שלך, זה לא התמה של המשחק, התמה של המשחק זה הצוות שכבר קיים, כמעט כן. מההתחלה.
אני מסכים לחלוטין.
כן.
בגלל זה אני חושב שזה עובד במס אפקט 2 ולא פה.
יכול להיות שזה עובד במס אפקט 2 ולא פה, אני פשוט אומר, זה פחות משהו שניסו לעשות. אז זה פחות, קשה להשוות את זה, כי פשוט, זה פחות עניין, זה לא בתמה המרכזית, זה לא עניין מכני שיש בפיינל פנטזי ריברץ, אז זה באמת לא נמצא בפיינל פנטזי ריברץ, אבל לא בגלל שהם ניסו ולא הלך להם. ושוב, אני מאוד נהניתי, זה סבבה, אני חושב שזה לגיטימי, שלא נהנית מההתפתחות של הדמויות, או מהדברים החדשים שלמדת על הדמויות השונות. אני גם חושב באופן אישי, שלמשל קייט פיט במשחק הזה, הוא לא היי-איי, והאמת שזה הגיוני, כי הוא ג'וק קרקטר במשחק המקורי, אז לא יודע כמה היה אפשר לעשות איתו.
לא, אפרופו, כאילו, נזכרת אותו, הוא דמות שגם לא הבנתי מה, איך, כאילו, יש דברים של...
נכון.
מה ואיך, זה שאלה שחוזרת על עצמם מבחינתי במשחק הזה. אבל, אוקיי, הבנתי בהתחלה, כאילו היה רובוט סוכן חשאי של שינרה כל הזמן הזה, ואז הוא בוגד בהם בסוף, אוקיי, נגיד, הבנתי את זה עד עכשיו, אני זרמתי עם זה, ואז פתאום, הוא לא, והוא איכשהו הגיע אליהם, לשמה, למרות שהוא לא טס איתם, אבל איכשהו כן היה שם, ורובוט אחר גם היה שם, כאילו יש לו כמה עותקים, והוא כאילו בענן, אבל יש עוד גרסה שפתאום שהגיע משם החוצה, ואיכשהו הגיע, עשתה את כל המסלול של כולם, היא הרגישה קצת דאוס אקס מקינה לעניין הזה.
כן, נכון. זה היה, שוב, זה היה ככה במקורי. זה היה ככה במקורי. זה...
שוב, כאילו כנראה, ברור לי שכל דבר שקרה פה קרה במקורי, אבל...
אני סולח להם על זה, כי... פיינל פנטסי מאז ומתמיד, כאילו זה JRPG, כן?
כאילו סבבה, זה ה-list of my problems מבחינת הסיפור, החלק הזה, זה סתם משהו שקפץ לי, כי דיברנו עליו.
בוא נגיד ככה, פיינל פנטסי 16 ניסה להיות רציני וכאילו יותר כזה מערבי, ויש אנשים שאהבו אותו, אבל הרבה אנשים פחות אהבו את זה.
אני אהבתי אותו מאוד, אבל זה שלא היה את הדברים הממש מוזרים האלה, זה החיסרון הכי גדול לדעתי של פיינל פנטסי 16. לא היה בו מספיק הומור. וקייט פיט זה בעצם איזושהי סוג דמות גנרית, או לא, לא יודע אם גנרית, אבל סוג דמות שחוזרת על עצמה ב-JRPG.
בכל סיפור, הרי בכל סיפור יש את הרובוט הגדול עם חתול שמלוות אותו.
אין לי בעיה עם הדמות או עם הדיזיין או עם הטקסטים וזה, סתם התפקיד שלו ב... 2.5 דקות נטו שעה של עלילה במשחק הזה, בין המיני גיימס. זה מה שהיה למוזר. כדמות הוא, שנאתי לשחק נגדו, אבל בתורו. אבל אין לי בעיה עקרונית איתה. אני שמח לשמוע שווינסנט יהיה כנראה דמות במשחק השלישי, אם המשחק ימשיך עם זה.
כן, יהיו עוד שתי דמויות.
מישהו מהם פגשנו חוץ מווינסנט?
כן. אני יכול להגיד מי, אבל אני לא יודע אם אתה רוצה לדעת.
בוא נשאיר את זה.
סבא, מגניב שהיא חייבת הנכונה. אז כן, פגשת את הדמות הנוספת שתהיה חוץ מווינסנט, וכן, אני חושב
שקייט סיץ,
קייט סיץ זה אני חושב אחד האתגרים הכי קשים של המפתחים במשחק הזה, כי הוא ג'וק קרקטר במשחק המקורי, אין לו באמת תפקיד עלילתי מאוד, מאוד משמעותי בעיניי. יש, אני יכול להגיד, יהיה טוויסט בנוגע לקייט סיץ.
עוד אחד? אוקיי.
כן, אבל הוא לא כזה מרגש.
אני זוכר כשפעם ראשונה ששיחקתי במשחק המקורי לפני, כשהייתי ילד, לא היה לי מושג מה הקטע של קייט סיץ ומה הוא קשור, וכאילו פשוט די סוג של התעלמתי מהקיום שלו לכל אורך המשחק.
הגיוני, כאילו זה גם צריך לזכור כל מיני דברים שלא היו במשחקים, במשחק המקורי. למשל וינסנט ולמשל יופי הם דמויות שרוב השחקנים כנראה לא צירפו לחבורה שלהם, כי הם דמויות שאפשר במקרה אולי לפגוש. במיוחד במיוחד יופי, כאילו היא דמות שבמשחק המקורי היא דמות שהיא אפשרית, אבל פוגשים אותה לעתים במקרה, ואז צריך לעשות איזושהי פעולה איזוטרית ולא ברורה כדי לצרף אותה לחבורה. והפכו אותה לדמות full-fledged באופן מאוד מוצלח בעיניי. עם קייט סיץ הם פחות הצליחו, אני חושב שפשוט האתגר היה מלכתחילה הרבה יותר גדול, וזה בסדר, הוא לא הפריע לי.
אני אגיד לך מה כן אהבתי מכל הדמויות, כאילו אהבתי את הסיפור של טיפה בגנות, הרחיבו הרבה עליה שנורא אהבתי, טיפה פור דה ווין, על רד נורא נורא אהבתי, הטוויסט הקטן הזה שהם עשו כשמגיעים לעיר שלו,
של הקול שלו,
כן.
אני נקראתי מצחוק, באמת שנקראתי מצחוק, הייתי בו זמנית בשוק ונקראתי מצחוק, ואני חושב שהם קלו בול, והם עשו את זה בצורה נהדרת, השינוי בקול הזה היה פתאום כאילו...
נכון. נכון, נכון.
משהו בטלוויזיה שלי לא בסדר? משהו כאילו בהגדרות השתנה?
אז הם דיברו על זה, המפתחים, שזה משהו שהם לא יכלו לעשות במשחק המקורי. הם יכלו, הם בעצם במשחק המקורי, הטוויסט היה, אבל כל הטוויסט היה, שמישהו אומר, כן, הוא בעיקרון אם הוא היה בחיים של, בשנים של בן אנוש, הוא היה בן 16. הוא ילד. וזה הטוויסט במשחק המקורי. והם ממש הלכו על זה עד הסוף במשחק הזה.
כן, זה אדיר.
רוב השחקנים כנראה לא יתקלו בזה, אבל אם אתה לא עושה שום משימת צד איתו במהלך המשחק, ורק אחרי הפרק שיש את הטוויסט הזה, אתה חוזר ועושה את המשימות צד מהפרקים המוקדמים, יש לו voice-line שונים לחלוטין עם הקול החדש. זה ממש, ממש אחמד, ממש מצחיק. וחתיכת השקעה עצומה גם, בחד משאבים. אז זה קטע ממש מגניב שהם עשו איתו. וכן, הסיפור של רד תמיד היה סיפור ממש נחמד, הם הפכו אותו להרבה יותר מעניין כמובן, כמו כל דבר אחר שהם עשו בכל אותו בסיפור. וכל הקטע עם הגי היה איזה גם איזושהי הערת צד במשחק המקורי שלא הייתה מאוד מעניינת, והם הפכו את זה לחלק מאוד מעניין בלור של העולם.
הפכו את זה לחלק.
כן.
אני יכול, אני לא בהכרח מסכים מה מעניין, אבל...
אבל יותר מעניין מהמקור. יותר מעניין מהמקור.
אני חושב שחלק מהסיבה שפחות אהבתי את החלק הזה, זה כי זה היה אחרי שכבר כזה נשבר לי מהמשחק, וכבר הייתי במוד של אני רוצה ספידרן לסוף של העלילה, וזה היה עיקוף מאוד ארוך שמבחינה עלילה נטו לא הוסיף כלום, זה רק בניית עולם. ואני בסדר עם בניית עולם, אני אוהב בניית עולם, אבל כאילו בשלב הזה זה כבר היה טוב, תנו לי להגיע לסוף הסיפור.
אני צריך לשאול מבחינת הקטע הזה שלך, אתה כמה אתה שיחקת את המפה, כאילו בכל אזור למצוא את כל הדברים של המפה ודברים כאלה, וכמה, ומתי עשית פשוט run for the, כאילו לסוף?
בהתחלה 100%.
כי נגיד אני שיחקתי את האזור הראשון מאוד אהבתי, עשיתי 100%, האזור השני גם אהבתי 100%, האזור השלישי והלאה, אני די עשיתי דברים תוך כדי שנתקלתי בהם, כאילו אם עברתי ליד זה עצרתי, ואז שהגענו ללונה פארק, אז משם כבר עשיתי כאילו קו ישר עד הסוף, כמעט בלי לעצור בשום דבר בדרך.
אז אני עשיתי 100% בכמה אזורים הראשונים, לא זוכר כמה, אז היה את קוסטה דל סול, שהיה כזה, אוקיי, בסדר, יש קצת מיני גיימס, I can dig it, ואז עשיתי את האזור אחרי זה, אז את הגולד סוסר, אוקיי, יותר מדי מיני גיימס, ואז היה את האזור אחרי זה של הקורל, סיימתי אותו, עשיתי, אמרתי, טוב, יאללה, סיימת, אני אסיים כבר את האזור הזה, נמשיך את המשחק כמו שצריך, ונראה אם יש לי כוח לעשות 100% אחרי זה, ואז היה, מה זה היה, גונגגה נראה לי?
נכון.
שהיה אפס עלילה ועוד אזור פתוח גדול עם ניווט מזעזע. נורא סניתי אותו. עשיתי שם את הרוב, באיזשהו שלב אמרתי, טוב, טוב, די, אין לי כוח יותר. המשכתי הלאה לקוסמו, ראיתי שיש שם ניווט אפילו יותר מעצבן מגונגגה.
מה?
וזה הרגע שבו אמרתי, מה, כן, כי צריך לעוף מכל מיני מקומות, ואתה לא יכול, המפה מחלוטין חסרת, כאילו לא שימושית.
אז אני תוהה עד כמה, עם כמה סבלנות אתה מגיע לנקודות האלה, אז כאילו,
מעניין.
אם לא היית מתעכב על הדברים האלה, והיית נשבר במרכאות מודם יותר, אם היה לך יותר סבלנות
שמגיעים
לקטעים האלה.
אם לא הייתי מגיע לקוסמו אחרי כל מה שהיה לפני זה, יש מצב שהייתי אומר, אוקיי, יאללה, זה קצת שונה. אבל אחרי כל זה, זה השלב שבו אמרתי, טוב די, אני עכשיו מתעלם מ-100% מהדברים הצדדיים, ורק רוצה לסיים את המשחק.
זה קרה הרבה לפני זה, אז קצת היה לי יותר סבלנות, זה עדיין הרגיש כמו, כמו שאתה אומר, כמו רק לור בידינג ודיטור וכל דברים כאלה, אבל אני כבר, כאילו, הייתי רגל על הגז גם ככה, אז הרמתי עם זה, כאילו, לפחות כאילו היה משהו שקידם הלאה, ולא עוד לאסוף תיבות ולאסוף פרחים או כל דבר, עוד שריין לאיזשהו סמון שאני בחיים משתמש בו. אבל אני מסכים איתך על העיקרות שזה. באופן כללי אני חושב שאם המשחק היה מקבל עורך שהיה מוריד 30% במשחק, זה היה עושה אותו הרבה יותר טוב. ולי אין בעיה מיני גיימס, כן, אגב, אני חצי מהם גרועים, אבל כאילו לפחות זה מגוון ואתה קופץ בתור צפרדע, כבר יש דברים נחמדים שגם נחמדים חיית עלילת הדמות והכל. אבל פשוט יותר מדי עולם פתוח, כאילו...
מסכים ב-100%, החצי הראשון של המשחק היה, הרגשתי שזה כאילו אחד המשחקים הכי טובים ששיחקתי השנה, בחצי השני פשוט כבר סבלתי, ולא סבלתי, אבל כאילו לא היה לי כוח, אמרתי, טוב, אני רוצה לראות מה נשאר, מה קורה בסיפור, בעלילה, ומה קורה עם הדמויות, אבל כבר ממש לא היה לי כוח לשום דבר אחר, ואז שהגעתי לקרב האחרון, לבוס ה... לא, הקרב האחרון, לכל האזור, הבוס של ג'נובה משהו, לייף משהו, בספר עוד אחרי זה, כבר ממש עצבן אותי, ובסוף ויתרתי וראיתי את הסוף ביוטיוב.
אני מוכרח לומר שכל מה שאתם אומרים על המשחק מאוד מרגיע אותי, אני ממש חששתי שבתחילת שנה הבאה אנחנו נעשה את הספיישל סיכום שנה, ואני לא יוגרה להיות ראשון, ומישהו ייקח לי את המשחק הזה כמשחק השנה. ולמזלי, אני עכשיו מבין שאין סיכוי שזה יקרה.
אתה יודע, אתה לא ישר השעה, 2024 ילך, הוא עדיין בראש הרשימה שלי נראה לי. כרגע, וזה נראה לי אומר יותר על 2024 בינתיים.
אז אני עשיתי 100% ו-100%, ביום שסיימתי אותו, התחלתי אותו עוד פעם על הרד, ואז סיימתי אותו שוב, ועשיתי את כל המשימות הסופר קשות וקרבות, ויש קרבות עם קושי, קרבות צדדיים עם קושי בלתי סביר בעליל שעשיתי, עשיתי ממש כל פיסת תוכן שהיה למשחק הזה להציע, אני גמעתי בשקיקה, ולא הרגשתי את התחושה הזאת שאתם הרגשתם, של עייפות, או שאני רוצה כבר לסיים או משהו כזה. כשהגעתי לגונגגה בהתחלה, כן הרגשתי שבגלל שהוא אזור כל כך שונה, בגלל שהוא מאוד סבוך, עם כל מיני מסדרונות צרים, ולא ברור לחלוטין מאיפה אתה יכול להגיע לכל אזור, אז בהתחלה הרגשתי בלבול, והיה לי פחות כיף להסתובב בו, וככל שחקרתי אותו יותר, ויותר הכרתי אותו, נהניתי הרבה יותר מההסתובבות בו, ואז שהגעתי לקוסמו קניון, זה היה breath of fresh air, זה היה כזה, הייתי בתוך הג'ונגל הסבוך, שלא יכלתי לראות לאן אני צריך ללכת, כי יש כל הזמן מצוקים, ויש כל הזמן מלא עצים ושיחים, ופתאום אני בקוסמו קניון, שזה אזור עצום, שאני רואה מקצה שלו לקצה השני, אני רואה מרחקים אדירים, ואני יכול לדעות עם צ'וקובו למרחקים מטורפים, לעלות בגאסט אוף ווינד למעלה ולהמשיך לדעות למשך כמעט כל השלב. זה היה כזה שינוי דרמטי בקצב שבו אני נע באזור, וזה היה לי ממש ממש כיף, דווקא מאוד מאוד אהבתי זה. והאזור שאחרי קוזמוקן היה גם האזור האהוב עליי, בעיקר בזכות הצ'וקובו, שממש ממש כיף, היה ממש ממש כיף להשתמש בו. נורא אהבתי את היכולת שלו לעשות ג'טס אוף וואטר ולעוף כזה בצורה מאוד מהירה.
אני לדעתי ביליתי רבע שעה באזור הזה.
כן, רק להתקדם מעלה וכן כבר. וזה דווקא, ג'טס אוף וואטר זה היה שינוי מרענן, כי גם לא סבלתי את השתיים הקודמים עם התעופה והקפיצות האלה על פטריות. דווקא ג'טס אוף וואטר היה מאוד שטש פרות וחמוד, אבל אני כבר איבדתי את הסבלנות של לחפש.
בגלל זה אני ממש חושב שאם המשחק היה יותר קצר, כן הייתי נהנה מזה.
כן, לגמרי.
זה פשוט, בשלב הזה זה כבר היה כל כך יותר מדי.
הם יכולים לשים את מס אפקט 2 בסוף המשחק הזה, והייתי לא נהנה מזה. או הייתי חסר סבלנות לשם. טוב, מקווה שאתה יודע, אתם תמיד אומרים שהמשחק השלישי תמיד עושה את זה, שהוא עמק שווה את רימק, התלוננו עליו שהוא נורא נורא לינארי, והוא פשוט מסדרון אחד ארוך, בלי אזורים פתוחים כמעט. זה היה ליטרלי אזורים פתוחים אחד אחרי השני, אז אני מקווה ש... איך שלא יקראו לאחרון, הוא יהיה איזה שימצא יותר מקשבה באמצע.
אני מקווה גם שתהנו ממנו יותר. אני חושב שאחת הסיבות שאולי נהניתי הרבה יותר, זה בגלל שמאוד אהבתי את העולם ואת העיצוב של העולם. אני חושב שהם עשו עבודה מאוד מרשימה, באופן שבו הם עיצבו את העולם, באופן שבו הם עיצבו את הערים השונות שמגיעים אליהם. כל עיר הרגישה מאוד מרשים. היה שם כמות עזויה של פרטים קטנים.
כן.
כן, לגמרי.
אני מאוד נהניתי אני חושב ששני הדברים שקונסיסטנטית נהניתי מהם במשחק הזה, זה העיצוב של הערים, ובמיוחד בהשוואה למשחק המקורי, שהם כאילו צריכו לשמור על האופי של העיר, אבל לעצב את זה, זה ממש מרגיש כמו להיות בעיר. ושתיים, כל הפלשבקים והסיפורים של כל דמות ספציפית. חוץ מיופי, שהם לא מצאו מה לעשות לזה כזה. כן, היא הייתה ב-DLC של המשחק הקודם.
כן, עשו את זה. פלשבק לזה. עשו את זה כבר בשבילה. כבר עשו לה את הפלשבקים ב-DLC בעצם. אנחנו מכירים את הרקע שלה ואת המלחמה שהיא עברה בין שינרה ובין...
כן, אבל כל הפלשבקים של שאר הדמויות, והסצנות של כאילו בארט עם דיין וטיפה, אפילו הדבר המוזר שהם הוסיפו עם הלייפסטרים שלא היה במשחק המקורי לדעתי, זה באמת היה מרשים ומוצלח ועשוי טוב וכתוב טוב.
כן, אני מסכים.
לכל אורך המשחק.
אגב, אפפו הקטע עם דיין, בעיניי הוא היה מאוד נוגע ללב, היה שם, זה היה סיפור מאוד טרגי,
בדעתי ההיי פוינט של המשחק הזה.
השחקן של בארט, הוא עשה עבודה מצוינת בעיניי. אגב, אחד הרגעים הכי קשים מבחינה רגשית, גם במשחק ברימייק, במשחק הקודם, היה אחרי שהפלייט נפל על סקטור 7, וברט חשב שאולי הבת שלו לא שרדה את זה, והוא צעק ובכה והיה מאוד מזועזע ועצוב. ושוב פעם, ברט, בזכות הוויס אקטינג המצוין והכתיבה הטובה, הוא שוב היה ההיילייט הרגשי אולי של המשחק, מהבחינה הזאת שהתגלה איזשהו פרק מאוד טרגי בעבר שלו, וההשלכות העכשוויות של הפרק הזה, והוא נאלץ להילחם בחבר הכי טוב שלו בעצם, שהוא חשב שהוא מת, אבל הוא לא, אבל הוא נאלץ להילחם בו כי החבר הכי טוב שלו השתגע לחלוטין, ובסוף שהוא מנצח והחבר הכי טוב שלו אחרי שהוא מגלה שהבת שלו חיה, מת, וברט צועק בכאב ובוכה, ואז מגיע בודיבילדר צעיר בתחתונים וגלימה זהובה, והציל את כל החבורה. ואני כל כך, כל כך אוהב את השינוי המהיר הזה בווייב, שעשה לי, אני חושב, שבר בעמוד שדרה מרוב שהוא היה חד, וזה משהו שהמשחק עושה לא פעם אחת, הוא עושה אותו בכל מיני מקרים, וזה פשוט מאוד נהדר. זה היה פשוט, אני כזה, וואו, איזה עצוב, אני לא מאמין שהוא מת, וואי, ברט, איזה, איזה, כזה, אל תדאגו, אני אעשה שרירים עכשיו, ויש לי גלימה בצבע זהב ואדום, הנה, קחו ג'יפ. זה פשוט נהדר, שהם מצליחים to pull it off, זה היה מאוד מפתיע שהם הצליחו.
כן.
אז זה משהו שנורא נורא אהבתי במשחק, והתחלתי לדבר על, דיברנו קצת על הערים, ועל זה שיש בה מלא פרטים, ולכל עיר יש את האישיות המאוד ספציפית שלה, ואת ההיסטוריה שלה, ואת הסוגי האנשים שחיים בה, ומה שהם עושים. מעבר לערים, גם העולם עצמו, היו הרבה מאוד רגעים שעצרתי והסתכלתי על העולם, יש שם, הם עשו משהו מאוד עקבי של, הנה טבע, ועל גבי הטבע, הנה תראו איך התעשייה הרסה את הטבע, למצב שבו אנחנו מסתכלים בעצם על עולם לא פוסט-אפוקליפטי, אנחנו מסתכלים על עולם אפוקליפטי, אנחנו מסתכלים על עולם גוסס. ורואים את זה בכל אזור בצורה קצת אחרת, אם זה בגונגגה, אז למשל רואים באופק, רואים את המפעל מאקו הרוס, אם זה בקורל, אז כמובן רואים שזה מין עיר ש... בנסיגה, היא לאט לאט נגמרת. אם זה באזור של ג'ונון, אז רואים ספינות ענק ברחבי האזור, שפשוט אף אחד לא נוגע בהם, הם פשוט הפכו לזבל, כי הם, נראה כאילו המים ירדו במפלס שלהם, והם פשוט נתקעו על האדמה, ויש שם מחולות ענק שנמצאות בכל מקום, ונטושות לחלוטין, כל מיני סימנים בכל האזורים במשחק של העולם הזה לא בריא. העולם הזה יכול להיות עבר את נקודת האל חזור, ואף אחד אפילו לא מנסה לתחזק אותו. שינרה עוברת בכל מיני מקומות, עושה דברים, עושה פרויקטים גרנדיוזיים, ונוטשת אותם ברגע שהם לא מספיק רווחיים בעיניה. למשל רואים את זה גם, למשל בג'ונון רואים למשל ש... לא בג'נון, באזור הראשון, בגרין, רואים למשל באופק את הצינורות מקו העצומים שיוצאים מהאזור של העיר, ומגיעים לאזורי טבע או לכפרים הקטנים כדי שיהיה שם אנרגיה, והניגודיות הזאת היא בין הטבע ובין הטכנולוגיה שהורסת אותו, ובין המקו שלאט לאט גוזל מהעולם הזה את החיים שלו, זה נעשה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית בעיניי, ומאוד מאוד אהבתי לראות בכל אזור את הסימנים האלה, וכל פעם, כמה פעמים בכל אזור הייתי עוצר ומסתכל שנייה על הסצנה שנמצאת מולי, כי זה סצנות שלא חושב שיצא לי לראות במשחק, של עולם במצב כזה, ושמעבירים את המצב הזה בצורה כל כך טובה. אז מאוד אהבתי את זה. משהו שרציתי רק לגעת בו, אנחנו כבר דיברנו לא מעט, רציתי לגעת במערכת קרב. דיברנו לא מעט על המערכת קרב במשחק הזה, ואמרנו שהיא מאוד דומה למקור, עם כל מיני תוספות, אבל לאחרונה עשה לי לחזור לפיינל פנטזי רימק, כשחבר שיחק והייתי איתו, והמערכת קרב אחרת מאוד, היא מאוד מאוד שונה, העקרונות בבסיס שלה הם אותם עקרונות, במידה רבה, אבל היא הרבה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר גמישה, כל דמות שהייתה ברימק ונמצאת גם עכשיו, היא פתאום הופכת ליותר שימושית ויותר מעניינת, אז זה היה משהו שהיה מעניין לגלות, שחזרתי לרימק, שפתאום, שבעצם המערכת קרב של ריברטס היא לא כמו המערכת קרב של ריברטס, היא כמו שאני זכרתי אותה, בעצם. אז אני חושב שמגיע להם שנביע לזה גם הערכה. על הסיפור, וזה כבר דיברנו, אני חושב, נראה שאני אהבתי אותו בערך אינסוף יותר מכם, נהניתי ממנו יותר.
כן.
שזה בסדר.
אני כאמור, אהבתי אותו בחצי הראשון.
כן, אז אני ממש נהניתי מכל רגע, והדבר היחיד שאני לא אוהב, זה שאני צריך לחכות 3 שנים בשביל המשחק הבא. זה הדבר היחיד שמעצבן אותי, בפרויקט הזה של הרימייק.
בינתיים אתה יכול לשחק אלדן רינג.
אני...
זה מה שאני עושה.
אני יכול, אבל אני רוצה ליהנות מדברים. זה משהו שאני מעדיף לעשות.
אז למה אתה משחק Final Fantasy Rebirth?
אני כבר לא, שיחקתי בו פעמיים ברצף,
נכון.
ועכשיו אני משחק בדברים אחרים.
אני מקווה שכמו שיעיר חושד, אני מקווה שבשלישי הם ייקחו קצת צעד אחורה ויעשו משהו יותר באמצע בין רימיק וריברת. אוקיי, ככה, אני מאוד אוהב את פיינל פנטזי ומאוד אוהב את פיינל פנטזי 7 ספציפית, אני מאוד רוצה לראות לאן זה הולך, אז אני כן מאוד מחכה גם
בנקודה הזאת אתה מרוצה מהפרויקט הכללי של לעשות את פיינל פנטזי 7 מחדש?
כן. זה שיש דברים שלא אהבתי ב-Rebirth, עדיין לא אומר, כי הוא רימק היה מעולה, היו הרבה מאוד שעות שמאוד נהניתי מ-Rebirth, ואני יודע שיש הבטחות מאוד רציניות לשלישי, מבחינת העלילה, וגם מבחינת מה שהם בנו פה. המשחק הבא, לא יודע, Reconstitution, whatever, Resurrection,
כן.
Reanimation, איך שהם לא הולכים לקרוא לו.
כן.
אני בטוח שהוא יהיה טוב.
גם אני.
ואני גם, בוא נגיד, אני בטוח שלא יהיו בו כזאת כמות של אזורים פתוחים ומיני גיימס, כי אני יודע מה יש בחלק השלישי הזה של המשחק.
אני לא חושב שאתה צודק, אני חושב שיהיו המון אזורים פתוחים ומיני גיימס, שחלקם יהיו אותם אזורים פתוחים אגב. אני חושב שאנחנו נחזור להרבה מקומות שהיינו בהם. וזו הסיבה גם שהמשחק כן יכול להיות מפותח תוך 3 שנים, שיהיה עולם פתוח גדול שחלקו יהיה מ-Rebirth, ויהיה עוד אזורים נוספים. ורציתי בעצם לדבר על כמה דברים שיהיו במשחק הבא, שבטוח יהיו במשחק הבא, כי המשחק המקורי קיים, בלי ספוילרים. הולכים להיות כנראה קרבות בקנה מידה של Shadow of the Colossus, זה די מתבקש. לא יודע איך הם יעשו את זה, אבל אמורים להיות. סביר להניח, כמו כל משחק Final Fantasy אחר, פחות או יותר, שתהיה ספינת אוויר, ונוכל לטוס בין האזורים בצורה הרבה יותר מהירה. לנו ב-Rebirth הייתה סירה קטנה, הפעם תהיה ספינת אוויר כנראה לא קטנה.
אני תוהה אם יהיה גולד צ'וקובו.
גם אני תוהה אם יהיה גולד צ'וקובו ובלק צ'וקובו. די צריכים להיות. האם יהיה צ'וקובו פארמינג כזה? זה משהו שהיה במשחק המקורי ולא עשו. אמרנו, יהיו שתי דמויות חדשות, אחת מהן זה וינסנט. כנראה נגלה הרבה על הרקע של וינסנט. זה משהו שהיה במשחק המקורי כתוכן צד, ואני מאוד מאוד מצפה לראות אותו במשחק הבא, כי זה מאוד מאוד מעניין. ויהיה מיני גיים סנובורד. זה די הובטח כבר במשחק הזה, כי היה מין קיר ענקי בתוך הגולד סוסר, שרשום coming soon, snowboarding. אז זה יהיה, זה משהו שהיה במשחק המקורי, ובטוח יהיה במשחק הבא.
במקורי היה כבר בביקור הראשון לגולד סוסר.
זה לא היה בגולד סוסר, זה היה פשוט...
לא, היה בביקור הראשון לגולד סוסר, במקורי יש כאילו מיני גיים של הסנובורד, ואז אחר כך יש בתור חלק מהעלילה,
אוקיי.
הקטע של סנובורד.
כן, כן, זה לא רק שם, זה פשוט... יש חלק במשחק שבו עושים סנובורדינג. הולכים להיות איזה 4 set pieces לפחות, ברמה של Uncharted, של שלב הסיום ב-Uncharted, שאתה בורח מעיר שמתמוצטת סביבך וכאלה, אז הולכים להיות איזה כמה כאלה, כי הולכים לקרות המון, המון המון דברים ממש מטורפים במשחק הזה. אלה חלק מהסיבות שאני מאוד מצפה, כי יש להם עוד המון מה לעשות. יש להם עוד המון דברים חדשים להכניס למכניקות של המשחק ולחוויות שעוברים במשחק. יש עוד דברים שאני לא אזכיר כי אני לא רוצה להרוס ליעיר הפתעות, אבל הולכים לגלות מלא דברים. אנחנו הולכים בוודאות כנראה לבקר בווטאי, להכיר את המשפחה של יופי, שזה נחמד. יש לפחות עוד עיר אחת שידוע שהיא תהיה, שכוללת משימה מאוד מעניינת, שצפויה להיות מאוד מעניינת וקצת מטורפת, כחלק מהניסיון לעצור את ספירות. יש עוד המון המון לעשות במשחק הבא.
ואם אני זוכר נכון, איזה 7 קרבות עם ג'נובה.
אז עשינו כבר כמה קרבות עם ג'נובה, אז כנראה שבמשחק החדש יהיה פחות.
5.
כן. נכון. אז משהו מאוד מגניב אגב שהם עושים בקרבות סיום, במשחק המקורי וגם עכשיו, נלחמנו באיזושהי תצורה של ספירות לקראת הסוף, ובמשחק המקורי זו הייתה הצורה הראשונה שלו, המשחק הזה זו הצורה השנייה שלו בקרב הסופי של Final Fantasy המקורי. הספירות המוזר עם הבטן הצהובה הענקית, זו הצורה השנייה שלו בקרב בוס האחרון בפיינל פנטזי 7.
הם קראו לו ביזארו ספירות?
או משהו כזה, כן. השמות הם תמיד רנדומליים מדי בכדי לזכור. אבל זה מגניב, זה קטע ממש נחמד שהם עושים, כי הם לא יכולים שנלחם בספירות כל פעם שדיע אותו דבר, אז הם ישאילו מהמקור, וחילקו בעצם את הקרב הסופי של המשחק המקורי לכל אחד מהמשחקים. אני חושב שזה מאוד חכם בעיניי. אז יש להם הצפות. לא יהיה הרבה, אני לא חושב שזה יהיה עוד מאותו דבר, אני חושב שזה למרות שאנחנו נחזור למקומות מוכרים, אני חושב שיהיה הרבה חדש, הרבה מאוד דברים חדשים ומושונים ומגניבים.
כן, ברור, זה היה, זה היה כאילו ההום סטרט של המשחק, זה איפה שמביאים את כל הדברים הכי גדולים. אני בטוח שיהיו גם דבר, גם הפתעות.
כן, וזה הולך להיות פרוע, זה הולך להיות... אם חשבתם שהמשחק היה חסר גבולות ומוזר עד עכשיו, אז בפרק הבא הוא הולך ממש לשחרר רכבות ולעשות דברים ממש מגניבים ומוזרים ולא צפויים. אני חושב שיש הרבה למה לצפות.
ובזה נראה לי שאפשר לסיים.
נראה לי שאפשר.
יפ.
אני מקווה שרוב האנשים שמקשיבים לפרק הזה נהנו מהמשחק יותר ברמה של שחר שאני נהניתי ממנו. זה אני חושב שאפשר להגיד די בביטחון פעם האחרונה שאנחנו מדברים על Final Fantasy 7 Rebirth.
עד סיכום השנה.
עד סיכום השנה, נכון, נכון. ועד שיצא whatever, re-evaluate your life, Final Fantasy 7. והפרק הבא נחזור לשידורים הרגילים. ולאלדן רינג, כנראה. אז עד אז, תודה שהקשבתם, כרגיל, אתם יכולים למצוא אותנו ב-www.gamepad.co.il ולהקשיב לעוד פרקים רגילים של הפודקאסט, וזהו.
זהו.
ביי טוב לכם.
בוקר טוב, סבבים טובים.
ופיינל, ספירות שמח או משהו כזה.
ספירות.
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 אני כל המשחק חיכיתי שם.